טוב, שלום לכולם. אנחנו לומדים פירוש הרב קוק, קולת ראייה לתפילה, וסיימנו, מודה אני לפניך, סיימנו ברכת על נטילת ידיים, סיימנו ברכת אשר יצר, והתחלנו אלוהי נשמה שנתת בי, אלוהי, פסיק, נשמה שנתת בי, תאוריי. אז אתמול דיברנו על המילה אלוהי, על פי הפירוש של הרב, שכל אדם באופן אישי, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אלוה כל היש, כל המציאות, אלוה העולמות, אלוה המין האנושי, אלוהים של ישראל וכו', אף על פי כן אדם קם בבוקר ורואה באופן אישי את האלוהים של הכל כאלוהים יחיד שלו. וזה מבטא את תכונת הביטחון של האדם, שהקדוש ברוך הוא האלוהים, בנוסף לאלוהים הכללי, הוא גם האלוהים הפרטי הספציפי שלו, ושום חטא ושום קלקול לא יכול להפריע על היחס הזה שבין האדם לבין ריבונו של עולם, עד כדי כך שהוא קורא לו אלוהי. בסדר? אז יש כאן שני דברים בפסקה הקודמת. א', שלמרות האלוהות הכללית, כל אחד מתייחס אל האלוהים באופן פרטי, או האלוהים מתייחס אלינו, כל אחד באופן אישי. ודבר שני, שכל העיכובים המעשיים, כל מה שנקרא חטאים ועוונות, לא יכולים לעכב את היחס הזה שנקרא אלוהי. אז אדם קם בבוקר, קודם כל אומר, אתה, למרות שאתה אלוהים כללי, אתה אלוהים שלי, ובית, למרות הקלקולים שלי, אתה עדיין האלוהים שלי. זה לא מעכב לגמרי את היחס. אז גם ההמשך הוא פחות או יותר באותו כיוון, אלוהי נקודותיים, נשמה שנתת בי, טהורה היא. טוב, אז אנחנו נלמד היום את הפסקה הזאת. מה זה נשמה שנתת בי, טהורה היא? עמוד סמך זין בצד שמאל. בואו נקרא את הפסקה. הנושא העצמותי של הרעיון האלוהי, ביחוסו הפרטי אליו, עד כדי החופש הקדוש והעליון המרשה אותו לומר אלוהי, כפי שראינו בפעם קודמת, הרי הסיבה לכל זה הוא הצד המחובר של התוכן העליון של האדם, הדבק באלוהי אמת בדבקות אדירה, הממולאה בתעצומותיה של ההשתאבות בגוף הדמלכה, זה ביטוי בזוהר, והכיליון הנפשי העליון באור אינסוף, והתוכן המורגשי של האדם בהווייתו הפרטית. כבר נסביר, נקרא עוד טיפה. ובין שני התכנים הללו, המשולבים יחד, נתן אלוהים חיים את הנשמה העליונה באדם. והיא קשורה בקשר קיים, באור הדבקות האלוהית, ומחוברת במאווהים הנצחיים של ההתענגות על השם והערת רוחמה וחסד על כל מרחבי התפשטותה. והנה, עומד הפרט היחיד ואומר בפה מלא את האמת החודרת לפני ריבון כל, שהנשמה שנתת בי, שהיא מתת אלוהים, מתנת אלוהים, נובעת מהצד העליון של העצמות האנושית. מאותו הצד שהדבקות האלוהית העליונה היא מהותה ותכונתה. ואף על פי שהיא נתונה באותו התוכן, שיש עמו גם כן חיבור לצד הפרטי, המסמן את הפירוט היחידי של האדם באשר הוא מוגבל ומצומצם, כל זה נכון, אבל אף על פי כן לא ירדה הנשמה בשביל כך מתארתה. כי כל שאיפתה היא רק ההתרוממות אל עליונות מקורה, וסי גובה קודשה, ועל כן לעדי הד תאורה היא. טוב, בואו נתחיל מההתחלה. הנושא העצמותי של הרעיון האלוהי ביחוסו הפרטי אליו. צריך להבחין אולי קודם כל, הייתי אומר, בין שני מושגים, בין מושג כלל למושג פרט. מושג כלל ופרט זה לא רק הרבה אנשים מול אדם פרטי, מול אדם אחד, כלומר ציבור מול יחיד, אלא המושג של כלל הוא פרט, כלל הכוונה המהות ופרט הכוונה הגילוי במציאות. כן, במילים אחרות היינו אומרים, שורש ושמש וקרניים, מקור והסתעפות, כמו שאנחנו מזכירים בכל מיני הזדמנויות. אז העצמיות שנמצאת באדם, העצמיות האלוהית הנמצאת באדם, היא לא תלויה בפרטיות שלו. היא לא תלויה באישיות הספציפית שלו, בגוף המיוחד שלו, בלוח הזמנים שבו הוא חי בתקופה, במקום שבו הוא חי וכו'. לא, הנשמה האלוהית היא טוטלית, היא כללית, היא אלוהית, היא לא, כן, אני אגיד את זה אולי אחרת. זה שהקדוש ברוך הוא שם איזשהו ממד אובייקטיבי, כאילו לעשות מילה יותר טובה, קרי נשמה, בתוך מציאות סובייקטיבית, קרי אדם, מציאות כללית, בתוך מציאות פרטית, זה לא הופך את האובייקטיבי, את הנשמה שבו, לסובייקטיבית. בסדר? כלומר, זה שיש איזו מציאות שהיא לא תלויה בכל הגורמים המקבילים בעולם הזה. בתוך גורמים מקבילים בעולם הזה, זה לא מקטין את המציאות הבלתי תלויה הזאת. אז אדם אומר אלוהי, לכאורה מה היינו יכולים לחשוב? כזו בחורתה האלוהים הפרטי שלי. זה לפי האישות שלי. זה לפי ההישגים או הכישלונות שלי. אם ככה, הנשמה שנתת בי, לא בטוח שהיא תאורה. למה? כי היא לא טוטלית שלך, ממך, במדרגתך. היא לא כללית, היא לא אובייקטיבית. הייתי יכול לחשוב שאולי היא לפי, היא כבר נצבעה הנשמה הזאת, בצבע שלי, שאני צבעתי אותה. אז היא פרטית, וגם אולי היא התקלקלה קצת, כי לכלכתי אותה, וכו'. זאת אהבה אמינה, אחרי שאדם אומר את המילה אלוהי, אז יכולה להיות אהבה אמינה, שגם הנשמה שנמצאת בו, היא נשמה סובייקטיבית שמתאימה לו, גם לא במובן האישי הפרטי, וגם לא במובן של הקלקולים כתוצאה מהבחירות הלא נכונות שלו. מיד אחרי המילה אלוהי, חייב אדם לומר, אף על פי שאתה, ריבונו של עולם אינסוף, מתגלה אליי באופן אישי, ואז הייתי חושב אולי שהנשמה הצטמצמה לסובייקטיביות האישית הפרטית שלי, עם כל החלקיות שבזה והקלקולים שבזה, מיד כדי לאזן את המילה אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי. המציאות הסובייקטיבית שלי לא נוגעת, בטח לא פוגעת, בעמד האלוהי האינסופי שנמצא בי. זה לא רלוונטי. הסובייקטיביות האנושית לא פוגעת באובייקטיביות האלוקית. הפרטיות החומרית לא פוגעת בכלליות האלוקית. זה בעצם הכיוון של הפסקה פה. בואו נראה את זה שוב. החלק הראשון זה להסביר את היחס שבין המילה אלוהי לבין המילים נשמה שנתת בי תאוריי. הנושא העצמותי של הרעיון האלוהי, יש עצמיות לרעיון האלוהי. זה לא תלוי באדם המקבל את הרעיון האלוהי הזה. יש עצמיות לנשמה, היא לא תלויה באדם הספציפי שקיבל את הנשמה הזאת. הנושא העצמותי, מלשון עצמיות, כן, מהות, מה שקראנו פה כלל, האובייקטיביות, הנושא העצמותי של הרעיון האלוהי, זה משפט קצת ארוך, ביחוסו הפרטי אליו, כלומר, בזה שהעצמיות, המהות של הממד האלוהי, האובייקטיבי, הכללי, זה שהוא מתייחס אל האדם הפרטי, ועד כדי כך האדם הפרטי יכול לומר אלוהי, עד כדי החופש הקדוש והעליון המרשה אותו, את האדם הפרטי, הסובייקטיבי, לומר אלוהי, אז החיבור הזה, היחס הזה בין הכללי לפרטי, האובייקטיבי הסובייקטיבי וכו', הרי הוא הצד המחובר של התוכן העליון של האדם. יש ממד עליון באדם, שהתוכן העליון הזה הדבק באלוהי אמת, בדבקות אדירה הממולאה בתעצומותיה של ההשתאבות בגוף הדמלכה. זה ממד אלוהי שבעצם במקור הוא באמת שייך אל הממד האלוהי, הוא באמת חלק מהממד האלוהי, והוא רוצה להתחבר, כן, להישאב אל גוף המלך, כלומר להיות ממש מעין, נקרא זה מלך קטן, הנשמה שבאדם היא כביכול הקדוש ברוך הוא קטן שבתוכו, והכיליון הנפשי העליון באור אין סוף, זה הממד האחד. מצד שני, ויש אל מול הגודל האלוהי הזה, ההשתאבות בגוף הדמלכה הזה, הזו, אל מול הכיליון הנפשי להידבק באור עליון אין סוף, וכו'. מצד שני, והתוכן המורגשי של האדם בהווייתו הפרטית, אל מול הכלליות הזאת יש פרטיות, אל מול האלוקיות הזאת יש מורגשות, הרגשות. הרגשות זה דבר סובייקטיבי, אני מרגיש, לא החבר שלי מרגיש, וכו'. ואדם חי בעצם במתח הזה, במתח בין העולם הפרטי, החומרי, הסובייקטיבי שלו, לבין המעד האלוהי, הכללי, האובייקטיבי, שהוא שם בתוכו, קרי נשמה. עכשיו, איך אנחנו מבינים את היחס בין שני הכוחות? אומר הרב, ובין שני התכנים הללו, המשולבים יחד, שלכאורה זה נראה פרדוקס כזה, ולכאורה הייתי חושב שהמעד הסובייקטיבי יכול לפגוע באובייקטיבי, החומרי, מורגשי, פרטי של האדם, יכול לפגוע באלוהי, כללי, אינסופי שבאדם, כך הייתי יכול לחשוב. ובין שני התכנים הללו, המשולבים יחד, נתן אלוהים חיים את הנשמה העליונה באדם, והיא קשורה בקשר קיים באור הדבקות האלוהית, ושום דבר לא יכול להפריע לה ולמנוע את ההופעה האלוקית השלמה ממנה, להחסיר אותה, לצמצם אותה. הוא מחובר את הנשמה הזאת במאוויים הנצחיים של ההתענגות על השם, והארת אור חוכמה וחסד על כל מרחבי התפשטותה, כלומר שייכת לערכים האלוקיים המוחלטים, ואחר כך כשהיא תופיע בגוף היא רוצה באמת להשפיע את זה. דרך אגב, בסוגריים, רק אולי כדי להסביר את זה ברמה קצת טכנית כזאת, מה ההבדל בין אדם ישן לאדם מת? אז יש באדם, נגיד בכותרת מאוד ראשית, כרגע יש באדם שלושה כוחות, יש יותר, אבל כרגע רב חג בשביל להסביר כאן. יש באדם שלושה כוחות, נשמה, נפש, גוף. הגוף זה הבשר, הפיזיולוגיה של האדם, 70 קילו. הגוף הזה הוא מת, יפה. ויש באדם ממד אלוהי אינסופי, הנקרא נשמה. ויש באדם ממד המחבר בין הנשמה לבין הגוף, הנקרא נפש. בסדר? הנפש הזאת, זה בעצם, הייתי אומר, החיים החומריים שאדם חי בעולמו, כשהוא יכול לגלות בחיים שהנפש מחיה את הגוף, הוא יכול לגלות גם את הנשמה דרך הנפש שבגוף. יפה. מה קורה כשאדם חס ושלום נפטר מן העולם? אז הנשמה חוזרת למקורה, האפר חוזר למקורו, והנשמה חוזרת למקורה באפסנאות הרוחנית, גיהינום גן עדן או גן עדן גיהינום, הגוף חוזר למקורו אפר מן האדמה, והנפש אין בצורך כבר לחבר בין שני החלקים, כי הם נפרדו, והנפש נעלמת. יפה. להבדיל מכך, מה קורה כשאדם ישן? לא מת. כשאדם ישן, הנפש היא מחיה את הגוף הישן. הרי אדם שישן במיטה בלילה, הוא לא מת, הוא חי. אז הנפש היא בעצם מחיה את הגוף. בניגוד לאדם מת, שאין נפש שמחיה את הגוף כי הנשמה והגוף נפרדו, כאן הנשמה בלילה בשינה היא באמת חוזרת למקורה העליון. אבל נשאר איזה, הייתי אומר, צינור דק. נקרא לזה איזה מין קשר דק כזה. בין המקור האלוהי האינסופי הזה, לבין הנפש, והמקור האלוהי הזה הוא נותן בעצם את החיים לנפש, והיא הנפש הזאת מתוך הצינור האלוהי הזה מחיה את הגוף. ולכן אדם קם בבוקר באמת אומר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, מתי נתת בי? אמר לי לפני כן, מודה אני לפניך מלך וקיים, שחזרת בנשמתי. מאיפה החזרת? איפה היא הייתה? היא שעתה במרומי שמיים, במרומי עליון. ובספרים כתוב שהשאלה איפה היא שעתה. אם היא שעתה בא, אם האדם הוא קדוש עליון, אדם קדוש אדם צדיק, אז היא שעתה באמת בתחנת הדלק הרוחנית, ואז היא מתדלקת כדי לחזור אחר כך בבוקר, כדי לעורר ולתדלק את המכונית שנוסעת מכוחה את הגוף, ואם חס ושלום לאדם לא במדרגה הזאת, אז היא מתדלקת בכל מיני מקומות אחרים. ואז מיל שחוזרת לגוף, אז היא משפיעה את כל ההשפעות השליליות האלה, וכו'. אז הנשמה, בזמן השינה, לא נמצאת באדם. יש איזה צינור דק שבדק שמשפיע איזה הערה. מה שנשאר באדם בעיקר זה הנפש, שהיא מחיה את הגוף. דרך אגב, לכן אומר הנציב דבר נפלא, שכשאדם קם בבוקר וככה הלכה, נפסק בשכון ארוך, יש סדר פעולות. סדר הפעולות הוא, אדם קם בבוקר, דבר ראשון, מתפלל, אחר כך אוכל, נכון? אחר כך לומד תורה, ואחר כך הולך לעבודה. כך פסק השכון ארוך. יפה. אם כן, תפילה, אכילה, לימוד תורה, עבודה. בלשון השכון ארוך, ילך לעסקיו. למה זה הסדר? אומר הנציב נפלא. קודם כל, צריך לחבר את הנשמה לנפש. מה מחבר את הנשמה לנפש? כשאדם קם בבוקר, תפילה. אחרי זה צריך לחבר, כן, התפילה היא החלק המלחים, כי המשנה הלחמה, בין הנשמה לנפש. אחר כך צריך לחבר את הנשמה והנפש לגוף, ברמת הנשמה. ברמת הנפש והגוף, זה גם היה בלילה, עובדה אדם לא מת. ברמת הנשמה שמשפיעה את הנפש בגוף, אז צריך עכשיו לחבר חיבור חדש את הנפש בגוף. מה מחבר נפש לגוף? ארוחת בוקר, ובפרט לחם, שכשמו כן הוא, מלחין את הנפש לגוף. אז אחרי שאדם התפלל, התחברה הנשמה לנפש, ואדם אכל, חיבר את הנפש לגוף, עכשיו קיבלנו צורת אדם שלמה, נשמה, נפש, גוף. לכן קודם כל, תפילה לחבר נשמה לנפש, אחרי זה גוף, אחרי זה אכילה לחבר נפש גוף. דרך אגב, מכאן, ההבנה מדוע גם לא אוכלים לפני התפילה. כי לפני שאתה מחבר את הנפש לגוף, צריך לחבר את מקור החיים של הנפש לגוף, את הנשמה לנפש. אלא אם כן, אדם לא יכול להתפלל לפני שהוא תואם משהו. אם זה מים, או אם זה איזה שתייה חמה בלי סוכר, או אולי קצת סוכר, או אולי אפילו מצרים מסוימים, אולי גם איזה מזונות או משהו. טוב, פרטים מלחתים. אחרי שהאדם חיבר את המציאות הכוללת שלו ונהיה בן אדם, נשמה נפש גוף, כשהתפילה והאכילה חיברו את החיבור הזה, עכשיו הוא צריך לפעול שתי פעולות, שאלה בעצם שתי הפעולות של החיים שלו. בניין רוחני שבא לידי ביטוי, הוא צריך לבנות את העולם מבחינה רוחנית שבא לידי ביטוי בלימוד תורה, ובניין חומרי שבא לידי ביטוי בלך להסקה. אז שני הממדים הראשונים, תפילה ואכילה, יוצרים את המציאות שנקראת אדם, ושני הביטויים האחרונים, לימוד תורה ופעולות מעשיות, זה בעצם, הייתי אומר, מוציא מהכוח אל הפועל את אותה מציאות שנקראת אדם. גם הבניין הרוחני מצד תורה, וגם הבניין החומרי, מה שנקרא בשולחן ערוך, ילך לעסקיו. טוב, זה ככה בסוגריים. אז הוא בין שני התכנים הללו, המשולבים יחד, נתן אלוהים חיים את הנשמה העליונה באדם, והיא קשורה בקשר קיים באור הדבקות האלוהית, תמיד הנשמה היא שייכת לעולם העליון, כמו שתיארנו כרגע, ומחוברת במאוויים הנצחיים, לכן הזכרנו בסוגיית ההבדל בין מוות לשינה, ומחוברת במאוויים הנצחיים של ההתענגות על השם, והיא מתענגת על השם כל לילה, ולכן אדם קם בבוקר אומר, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי, והנשמה שהחזרת בי היא באמת תאורה, כי היא תדלקה בתחנת הדלק העליונה, והיא לא נפגעה בכלל בהיותה בגוף לפני שהיא תדלקה שם למעלה, כל זה כמשל, והערת או חוכמה וחסד, הכל מרחבי התפשטותה, אחר כך על הנפש ועל הגוף. והנה, עומד הפרט היחיד ואומר בפה מלא, או בפה מלא, את האמת החודרת לפני ריבון כל. שלצרינו אבל הרבה פעמים אנחנו לא כל כך מאמינים באמת החודרת הזאת. כי אנחנו בטוחים, מרוב מה שהצטבר בנו, בקלקולים שלנו, שכבר אולי הנשמה כבר לא תאורה. אולי אנחנו כאלה מלוכלכים, שכבר החטא, כל סוגי החטאים, הוא כבר פגע בעצמיות המהות של האני שלנו. אולי באמת הנשמה לא תאורה. אולי באמת הקלקולים כל כך קשים עד כדי כך שכבר יש לו לתקן. אולי הקטם שבבגד הוא כבר לא יורד עם שום אקונומיקה. שום תכשיר לא מצליח להוריד את הקטם, כי זה נפח להיות חלק מהבגד. אז אולי הנשמה כבר כל כך קולקלה ולוכלכה, עד כדי כך שיש השפעות עצמיות מקולקלות על הנשמה הזאת. אז היא כבר לא תאורה. כך אדם יכול לחשוב. צריך נורא הרבה פעמים אדם חושב ככה. והנה עומד הפרט, אבל זה לא נכון. אלא, אף על פי שאדם אומר אלוהי, הסובייקטיבי הפרטי, הנשמה שנתת בי בעצם הווייתי והבוקר הזה מחדש, תאורה היא. היא לא הושפע, שום השפעה שלילית. והנה עומד הפרט היחיד ואומר בפה מלא את האמת החודרת לפני ריבון כל, שהנשמה שנתת בי, שהיא מתת אלוהים, היא מתנת אלוהים אובייקטיבית ללא קשר לכלים שדרכם היא מתגלה פה בעולם הזה, האדם, החומרי, הסובייקטיבי, אז הנשמה שנתת בי שהיא מתת אלוהים, נובעת מהצד העליון של העצמות, של העצמיות האנושית, ולא מהצד התחתון של הקלקולים האנושיים. מאותו הצד העליון של העצמיות האלוקית, מאותו הצד שהדבקות האלוקית העליונה היא מהותה ותכונתה, והמהות והתכונה הזאת לא קולקלה ולא לוכלכה ולא נפגמה. ואף על פי שאותה נשמה העליונה גדולה, שהיא נתונה באותו התוכן שיש עמו גם כן חיבור לצד הפרטי, הסובייקטיביות של האדם שאמר לפני שנייה את המילה אלוהי, כמשל, ואף על פי שהיא נתונה באותו התוכן שיש עמו גם כן חיבור לצד הפרטי, המסמן את הפירוט היחידי של האדם באשר הוא מוגבל ומצומצם, אז אולי גם הנשמה הוגבלה וצומצמה עכשיו בחיבור הזה עם הסובייקטיביות האנושית, עם הפרטיות האנושית, עם החומריות האנושית, עם הקלקולים האנושיים וכו'. אומר הרב, לא נכון. לא ירדה הנשמה בשביל כך מטהרתה. כי כל שאיפתה היא רק ההתרוממות אל עליונות מקורה ושיגו וקודשה, ועל כן לעדעד תאורה היא. רבותיי, יש כאן עידוד גדול מאוד. עידוד גדול לכולנו, גם בכלל, גם בפרט, כלל ישראל ופרט ישראל, שמה שאנחנו, חס ושלום, לא נקלקל, ולא נזייף, ולא נלכלך, כל הקלקולים האלה הם חיצוניים. הם לא פוגעים בעצמיות הנשמה. אז מצד אחד, אדם צריך לדעת שהאלוהי המתגלה דרכו הוא באמת סובייקטיבי. אלוהי, וואו, מודה, אני הפרטי. כל האלוהים הגדול הזה, כמשל, הוא מתרכז בי, ואמור להתגלות דרכי באופן ייחודי. אלוהי, יפה. האם הפרטיות שלי פגמה את האינסוף הכללי האלוהי הזה? לא. נשמה שנתת בי, תאוריי. אולי רק נגיד עוד משפט אחד לפני שאנחנו מסיימים. אתה בראת בעולם הבריאה, אתה יצרת בעולם היצירה, צריך להבין מה זה, אתה נפחת בי, כשהגעתי לעולם הזה, נקרא זה בחדר לידה, לא מדויק עד הסוף, ואתה משמרה בקרבי. הנשמה שהיא תאורה, אתה משמר אותה בקרבי כתאורה. זה שהיא תאורה כשבראת אותה, זה לא חידוש. כשיצרת אותה, לא חידוש. כשנפחת אותה, היא לא חידוש. אבל מה קורה כשהיא בקרבי? ותמיד קרבי, קרביים, זה הצד החומרי יותר של האדם. ואתה משמרה בקרבי. ואתה עדית לתלה ממני, אחרי המוות, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. תאורה. כמו שהיא הייתה ביצירתה, או בבריאתה ויצירתה, כך היא תחזור אליי. בשלב המעבר בדרך, בחיים האנושיים, אולי התקלקלה, נפגמה, לא. נשמה שנתת בי, תאורה היא. בסדר? טוב, נסתפק בזה. לאן הגענו? לאתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. טוב, יום ראשון, בעזרת השם. יישר כוח, נא להחזיר את הדפים ונשמור אותם.